אז היום אנחנו נמשיך ללמוד במלאכים. אני יודע שזה נדמה כאילו לא היינו שם כבר שנים, אבל אני חושב משהו כמו חודשיים או חודשיים וחצי מאז שדיברתי פעם קודמת. כן, אני ארכיאולוג מי שלא יודע, והייתי במשלחת ארכיאולוגית, אז לא יכולתי לצאת משם. עכשיו, מאחר והרבה זמן לא דיברנו על הנושא בין מלאכים, אז אני אתחיל מתחילת הפרק, נעבור במהירות על החלק הראשון, ואז נמשיך מהיכן שהפסקנו בפעם הקודמת. סליחה. אז אני פשוט אתחיל להקריא. אנחנו במלאכים א' י' ז', כן, פרק 17. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, מזכיר, אליהו הוא הנביא, אחאב הוא המלך, חי אדוני אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה, טל ומטר, כי אם לפי דברי. במילים אחרות, אליהו הנביא אומר לאחאב, אני נשבע בשם אלוהים, כן, חי אדוני אלוהי ישראל, שאני משרת אותו, ואני נשבע לך שלא יהיה גשם, תהיה בעצם בצורת. ומאחר ויש בצורת, אז גם אליהו הוא חלק מהמרחב הזה, וגם הוא נקלע לבצורת, ואלוהים מציע לו מפלט. וכך כתוב, ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה מזרחה, ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. והיה, מהנחל תשתה, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. אלוהים אומר לו כך, תלך לאזור נחל קרית, שמי שזוכר דיברנו על זה, שזה כנראה ואדי קלט, נחל פרט, מה שאומר שזה באזור ממלכת יהודה, לא רחוק מיריחו, ותסתתר שם, אלוהים אומר לו, ואני ידאג לך לאוכל, והנחל יספק לך את המים. וכך היה, אליהו הלך לשם, וילך ויעש כדבר אדוני, וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן. כן, כך היה. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה. נעצור פה רגע. אז אליהו נמצא בנחל, פחות או יותר מוגן, זה אזור מאוד מדברי. יש לו ארוחה בבוקר, ארוחה בערב, יש לו מים, כנראה גם הרבה זמן פנוי, אבל אנחנו לא יודעים מה הוא עשה שם. אבל, ועכשיו מגיע אבל, ויהי מקץ ימים, ויבש הנחל כי לא היה גשם בארץ. כן? אז גם שטח יהודה הוא חלק מהאזור הגיאוגרפי של ארץ ישראל, שכנראה סבלה כולה מהבצורת. ואלוהים דאג לאליהו לאוכל, אבל פתאום נגמרים המים. אני מניח שלאט לאט זה ידלדל, ככה זה נהיה פחות ופחות עמוק, ומתישהו זה נגמר. עכשיו, לפני שאנחנו רצים בסיפור, אני חשבתי שנעצור לרגע, וניכנס לרגע לראש של אליהו. מה הוא מרגיש? זאת אומרת, ההתחלה, כל הסיטואציה שהוא נקלע אליה, הוא לא נקלע אליה בגלל טעות. הוא נקלע אליה, הוא התגלגל אליה מסיבה נכונה, מטעמים נכונים, מקנאה לאלוהים, מהתוכחה כלפי המלך. והנה עכשיו הוא תקוע במדבר. אנחנו לא יודעים אם העורבים המשיכו להביא לו אוכל, אבל נגמר לו המים. ומי שיודע, לא נעים להיות במדבר בלי מים. אני חושב שזה עניין של שעות או ימים בודדים ואתה גמור. האם הוא הפנה תלונה לאלוהים? האם הוא הרגיש, אלוהים, איך עזבת אותי? אני לא יודע. אני גם לא אכנס לספקולציה. אבל אני כן רוצה שנחשוב כל אחד לחיים שלו. האם היינו במצב שאנחנו היינו ברצון אלוהים, בתוכנית אלוהים, ופתאום הרגשנו שמה שנקרא, נכנסנו לאזור ללא מוצא. הגענו לאיזה מקום של לאן פונים מכאן. אלוהים היה נאמן לאורך הדרך, אבל מה הלאה? אני חושב שבהקשר הזה יש פסוק שאנחנו שרים אותו הרבה, אבל אני לא יודע אם חושבים עליו מספיק. והפסוק הוא בתהילים קוף ג' 103, פסוק 2. אני אקריא לאט. ברכי נפשי את אדוני, ואל תשכחי כל גמוליו. בפסוק הבא הוא מפרט מהם הגמולים האלה. אבל הנקודה הזאת היא נקודה חשובה בעיניי. לאליהו לא היה את הפסוק הבא בסיפור, כן, שאלוהים ידאג לו. כן היה לו את הפסוקים הקודמים, הוא ידע מה קרה עד עכשיו. ואנחנו בחיים לא יודעים מה יקרה בעתיד. אנחנו כן יודעים מה קרה בעבר. ואני חושב שנכון לנו, ברגעים כאלה, שאנחנו מרגישים שאין אופציה קדימה, אנחנו לא יודעים לאן הדרך מובילה, להסתכל לאחור, במובן החיובי של המילה, להיזכר, כן? לא לשכוח את כל מה שאלוהים עשה עבורנו. ואני אזכיר, אין פה אדם אחד שיכול להגיד שאלוהים לא עשה בשבילו משהו, כן? שאלוהים לא צעד איתו או הצעיד אותו בדרך. אלוהים שלח את בנו למות, מת עבורנו, כן? הוא כבר עשה משהו גדול וכביר בשבילנו. אלוהים דאג ודואג לנו מכל הבחינות. גם זה חומרית וכלכלית וכל דבר שהוא. זאת אומרת, שאם אנחנו מגיעים למצב המשבר, כמו שאליהו יכל להיות, אז להביט לאחור ולהיזכר ולא לשכוח. כי הנטייה האנושית שלנו היא לשכוח. הנטייה האנושית היא ברגע אחד למחוק את כל מה שהיה, להיבלע במציאות העכשווית ולהיכנס לאיזה סוג של מרה שחורה. ואני חושב שזה נקודה שחשוב להפיק מהסיפור הזה ולזכור אותה. כי הפסוק הבא בסיפור של אליהו זה הפסוק הזה, ובואו נמשיך. נגמרים המים ואלוהים פונה לאליהו ואומר לו כך. והיא דבר אדוני אליו לאמור. קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם. הנה ציוויתי אישה, שם אישה אלמנה לכלכלך. נקודה קטנה לפני שאנחנו קופצים, הצרפת, כן? צרפת פה זה לא צרפת של היום, זה לא באירופה, אין שם מגדל אייפל. זה עיר ב... אתם רואים אותה, סימנתי אותה פה, לא רחוק מצור, אתם רואים פה את צור, זה צרפת. ובעצם אלוהים פונה לאליהו ואומר לו, לך לעיר הזאת שנקראת צרפת. צרפת אשר לצידון, זאת אומרת, סמוך לצידון. ומה תעשה שם? שם אתה תשב, שם יהיה המקום שלך. למה? כי יש אישה אחת אלמנה שתדאג לך, לכלכלך, תדאג לכל הצרכים שלך. עכשיו, חוץ מהעניין הקצת תמוע של איך אישה תוכל לכלכל אותו, בכל זאת נשים לא יכלו בדרך כלל להחזיק בשדות מעובדים וכאלה, אבל לא משנה, נניח שהיא הייתה אישה אלמנה עשירה. יש פה נקודה יותר מעניינת. כי אני רק אזכיר לכם שאיזבל, כן? אשתו של אחאב, היא לא סתם באה משום מקום. היא מגיעה מאזור מסוים מאוד. היא מגיעה מהאזור הזה, ואבא שלה הוא לא פחות ממלך האזור. אני מזכיר שאחאב לקח את אישה את איזבל, ולאבא שלה קוראים את בעל, והוא מלך צידונים. אז אלוהים אומר לאליהו, תלך עכשיו בעצם לגוב העריות, אם היית עד עכשיו ביהודה, מחוץ לשטח של, בשליטת אחאב איזבל, תלך להפך, לתוך הלב של הממלכה של אבא של איזבל. ואליהו עושה, כן? למרות מבחן האמונה הזה, אני מניח שהוא כבר היה מלומד ומנוסה, הוא פשוט הלך, ו... ויקום ולך צרפתה, כן? אז אני מניח שלקח לו כמה ימים, איכשהו יפסדר בדרך בחינת מים, והוא מגיע אל פתח העיר. ומה הוא פוגש? את מי הוא פוגש בפתח העיר? פוגש אישה אלמנה, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. מה היא עושה? אוספת זרדים, כן? ענפים שבורים וכאלה. למה מקוששים עצים? להדליק אש. ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי, וישתה. אז הוא אומר לה, בואי בבקשה תביא לי, יש לך איזה כלי כלשהו, תביא לי לשתות, אני צמא מהדרך. ואולי הוא זכר את הסיפור עם עבד אברהם, אני לא יודע. כי הרי נשאלת השאלה, איך הוא ידע לאיזה אלמנה להגיע? נכון, יש הרבה אלמנות בכל עיר. אז אולי הוא עשה איזה מין ניסוי כזה, הוא אמר, אלוהים אמר שהאלמנה תדאג לי, אז בואו נתחיל לראות אם היא דואגת לי. גם איך הוא ידע שהיא אלמנה, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל... הוא ביקש ממנה לשתות מים. ותלך לקחת, יפה, אז היא מביאה את הכלי ומביאה לו קצת מים. ויקרא אליו ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך. אז עכשיו, אחרי שהוא שתה, הוא עכשיו רעב, רוצה קצת לאכול. ועכשיו מגיע טוויסט בעלילה. מה היא עונה לו? ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, מה זה מעוג? פיתה, כן? לחם עגול. מעוג, מאותו שור של, כמו אוגה אוגה, במעגל נחוגה. אוג זה מעגל. אז אם יש לי מעוג, אין לי לחם עגול אחד אפילו, טורטיה, משהו כזה. כי אם מלוא כף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת. כל מה שיש לי זה כף, כן? כף יד. מלוא כף קמח, אין לי אפילו כף יד מלאה בקמח, או אפילו טיפה שמן בצפחת, זה מה שנשאר לי. והנני מקוששת שניים עצים, אני עכשיו אסוף פה איזה שני קרשים, ובאתי ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנוהו ומתנו. אומרת, זה מה שנשאר לי. נשאר לי הסוף של השקית קמח, הטיפות האחרונות בבקבוק, אני עכשיו מכינה איזה סוג של מצה, פיתה כזאתי, אני והבן שלי אוכלים, ונגמר. אין יותר אוכל. גם שם יש רעב ובצורת. ואז אליהו אומר לה, ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי אסיך את דברך, בסדר, תאכלי את והבן, אבל, אך, עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה. בסדר, יש לך כף של קמח, יצא לך כזה דבר. קודם כל, תעשי לי חתיכה קטנה עגולה, ואחר כך תעשי לך ולבן שלך. למה? כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תיתן אדוני גשם על פני האדמה. אליהו אומר לה, אני אומר לך מה יקרה. אם תתני לי עכשיו את הפיתה הזאת, את העוגה, לא יחסר לך. קודם את צריכה להביא לי, ורק אז לבן שלך ולך. אגב, שמתי לכם פה תמונה אמיתית של הקרמיקה שהאישה כנראה השתמשה בה מאותו אזור. סתם שתי. ומה היא עושה? ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל הוא והיא וביתה ימים. כד הקמח לא חלתה, וצפחת השמן לא חסר, כי דבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. את הסיפור הזה אנחנו מכירים, אני מניח, ואנחנו תכף נקרא אותו שוב, אבל עם זווית אחרת. אבל רק למען סגירת הסיפור, אז באמת היה נס, כד הקמח שלה המשיך להניב עוד ועוד קמח, וצפחת השמן, הבקבוק שמן, הניב עוד ועוד שמן, וככה הם אכלו בעצם תקופה. עכשיו, אני רוצה שנקרא שוב את הסיפור, אבל בואו נחשוב עליו מהזווית של האלמנה, אוקיי? את הקווים הכלליים יש לנו. בואו ניכנס שנייה לראש שלה, אוקיי? בתור איזה ניסוי, ואני חושב שאפשר ללמוד מזה לא מעט. אז אני חוזר להתחלה. אלוהים פונה לאליהו לאמור, לך לצרפת בצידון ותשב שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. האם האישה ידעה את זה? שאלוהים ציווה אותה? כנראה שלא. לפי התגובה שלה, לפי כל הסיפור, כנראה שלא. ואני רק אזכיר, פסוק מהברית החדשה, מאפסים פרק ב', פרק 2, פסוק 10. כפועל אלוהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלוהים מקדם למען נתהלך בהם. אז עוד פעם, אם אנחנו בראש של האלמנה, היא עומדת לגבוה ברעב, היא לא יודעת שהיום הזה הולך לא רק לשנות את החיים שלה, אלא להיכתב בספר התנך ולהיקרא עוד אלפי שנים קדימה. היא לא יודעת את זה כשהיא קמה בבוקר. אבל אלוהים הייתה תוכנית בשביל היום הזה שלה, בשביל החיים שלה. ואנחנו, רוב הימים שלנו הם פחות או יותר ימי שגרה. הולכים מהבוקר, סידורים, עבודה, לימודים וכהנה וכהנה. אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים וערוכים לקריאה של אלוהים. יש לנו גם במהלך השגרה דרכים להיות בתוכנית אלוהים, לבשר את שמו וכולי, כן? אבל רוב הימים שלנו הם לא ימים יוצאי דופן, כן? הולכים, מפרנסים את הבית, מכינים את האוכל, כביסה וכולי, די שגרתיים. אבל אלוהים מקרה לנו מקרים, הזדמנויות או משימות שאנחנו צריכים להיות מוכנים וערוכים לקבל אותם ולהגיב אליהם בצורה נכונה. ורק כדי לחזק את זה, יש פה עוד פסוק מאל העברים, פרק 13, פרק י' ג', פסוק 2, פסוק קצר. כי יש אשר אספו מלאכים אל ביתם ולא לא ידעו. זה בהקשר של, הקשר אחר, הקשר הכנסת האורחים, אבל עדיין, תחשבו על האנשים האלה, שמבחינתם הם היו צריכים להכניס אורח, ובעצם הם ערכו מלאך. וזה מחזק עוד יותר את הנקודה, שאלוהים, אני אגיד את זה בצורה קצת חזקה, הוא לא צריך להביא לנו דין וחשבון, כן? אנחנו עבדים שלו. הוא לא צריך להגיד לנו מה המשימה שלנו לאותו היום. והוא לא צריך לעדכן אותנו גם בפרטי התוכנית שלו, לא. אנחנו צריכים להיות כמו עבדים טובים, מוכנים וערוכים לקבל ממנו את המשימה ולמלא אותה, גם אם אנחנו לא יודעים, גם אם אנחנו לא מבינים, ולהיות משרתים נאמנים שלו. המשרת לא שואל את האדון מה התוכנית, והעבד לא שואל את האדון שלו מה המטרה הגדולה. הוא אומר לו, תיקח תדלי, הוא לוקח תדלי. אין פה משחקים. ואנחנו צריכים להיות במודעות הזאת שאנחנו עבדי אלוהים, והמחשבות שלו והתוכניות שלו חכמות יותר משלנו בהרבה, ולהיכנע אל התוכנית של אלוהים, ולא רק לשתף את הפעולה אלא להיות חלק ממנה ולהיות כלי שרת שלו. ואנחנו חוזרים לאלמנה. אז היא מקוששת לה את העצים והוא מבקש ממנה מים, והיא כנראה נחמדה. אני מניח שהיא לא במצב כל כך גופני טוב, בוודאי לא במצב נפשי טוב, אבל היא בכל זאת הגיבה בצורה חיובית, והדבר הזה בדיעבד הציל את חייה, נכון? זאת אומרת, כנראה שאם היא לא הייתה מביאה לו את המים והולכת, אז היא הייתה גובעת ברעב באותו יום, או כמה ימים אחר כך. אז היא הגיבה נכון, והוא מבקש ממנה את הלחם, כמו שקראנו. ותשימו לב לעוד נקודה מעניינת. מה היא אומרת לו כשהוא מבקש ממנה לחם? חי אדוני אלוהיך. מה היא הבינה ישר? מה היא זיהתה? שהוא בעצם בא מישראל, ולא רק שהוא בא מישראל, שהוא עובד את אלוהים. הרי להזכירנו, רוב תושבי ישראל עבדו את הבעל. לא יודע איך זה קרה, אבל היא ישר הבינה את זה, והיא לא מזדהה כעובדת אלוהים, נכון? אדוני אלוהיך. עוד פעם, אני לא מצדיק את זה, היא הייתה עובדת אלילים, כנראה מצרפת שם, אבל ישר הגיע העניין הזה של אליהו בא עם, בשם אלוהים, ועוד רגע יהיה לה מבחן האמונה, האם היא סומכת על אלוהים, כי אליהו נשבע בשם אלוהים, נכון? וזה גם נקודה טובה של אלוהים לא הסווה את עצמו. הדבר נעשה בשם אלוהים ולכבוד אלוהים, וגם אנחנו כאליהויים כאלה שמסתובבים בעולם ואנחנו עושים דברים, לעשות אותם בשם אלוהים מההתחלה ועד הסוף, הקרדיט לא הלך לא לבעל ולא לאלילים אחרים. כן? הכל היה מאוד על השולחן, ברור מי עושה את הנס הזה. ועוד פעם, אז בקטע הזה היא נמצאת במצב, בבור תחתית עצום בחיים שלה, היא, יש לה קצת קמח, קצת שמן, אוספת כמה עצים והולכת למות, והוא, אליהו, נשבע בשם אלוהים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, או מדבר בשם אלוהים, ועכשיו מגיע מבחן האמונה שלה, כן? אלוהים, שהיא לא מכירה אותו, הוא לא אלוהים שלה, מציע לה ישועה בעצם, והצלה מההזדמנות שבה היא נמצאת, והאם היא תיקח אותו או לא. ולשמחתנו ולשמחתה, היא אכן לקחה ונכנעה לפני אלוהים, ובעצם הצילה את חייה. זהו להיום. אנחנו אחרי זה נראה ש... ממש בהמשך, בפסוקים הבאים, התחווה עוד משבר אמונה, והדברים לא היו כל כך פשוטים וקלים. אבל אני חושב שזה כן סיפור מאוד חזק בשבילנו, לעניין של ציות לאלוהים. אליהו נקרא לעשות דבר, פעם אחת ללכת למדבר, אלוהים קלקל אותו. אחרי זה תלך למקום שבו נמצאים ההורים של האויבת שלך, כן, של איזבל, והוא עשה את זה. האלמנה, היה לו מבחני אמונה משלה, נכון? האם היא תיתן קודם לאליהו או לא. והאנשים האלה עמדו במבחן, ואנחנו, הלקח שלנו, זה להיות ערוכים לעמוד במבחן. כי המבחן כשהוא מגיע זה כבר מאוחר מדי להתכונן אליו. נכון? כשהדף כבר נמצא לשולחן, כל הספרים בצד, וצריך לענות על המבחן, אותו דבר בחיים שלנו. ברגע הזה זה כבר מאוחר מדי להתכונן. אנחנו צריכים להתכונן עוד לפני שהמבחן מגיע. כשהוא מגיע, נדע לעמוד ולעבור אותו.